ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בתחילת פרק של חטא שהמחל קודם כל דוחה הבנות שטחיות דמיוניות על מה זה חסידות, וטוען שחסידות זה דבר שקשור לחוכמה רבה, דבר עמוק מאוד מיוסד על יסודות חוכמה רבה. הנה שורש החסידות. מה שאמרו זיכרונה לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ביצרו. זאת ההגדרה של דעת הרמח"ל של חסידות. קודם כל יש עמל בתורה, זאת אומרת יש פה חוכמה, והחוכמה הזאת מובילה לעשייה, שהמהות שלה, או נגיד המוטיבציה של אותה עשייה, היא הרצון לעשות נחת רוח. המושג הזה, נחת רוח, מושג מרכזי בתפיסת החסידות של הרמח"ל, אפשר לראות את זה תכף בפסקאות הבאות. מי שאוהב את הבורא יתברך כמו אהבה אמיתית, לא ישתדל להיכוון לפתור עצמו מה שכבר מפורסם מן החובה של כל ישראל בכלל, ולקרא לו מה שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ ודרון מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא, מעשה ההוא על כל מה שיוכל, אף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת בחצי דיבור, די לאותו הבן להבין היכן פתו של אביו, נותר לעשות גם את אשר לא אמרו בפירוש, כיוון שיכול לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווה יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. דבר זה אנו רואים בעינינו שיבלג בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כל דבר בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לא נצטוות יותר למה שידע לי מה שנצטוות לי בפירוש, אלא ממה שיצטווה ידון הדעת המצווה, כדי לעשות מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. עוזר את זה שוב פעם נוספת, פעם ועשר שורות קדימה, זה נקרא עושה נחת רוח ביוצרו. גם בסוף הפרק, לדון לפי המצווה המפורשת, שנחת רוח לפניו יפרח. אני כאילו חוזר 4-5 פעמים על הביטוי הזה, נחת רוח, שזה היא תוצאה, נחת הרוח, תוצאה של עמל בתורה, כלומר של חשיבה. הוא חוזר לדון בדבר תוך לימוד. אז יש את האהבה. האהבה, כמו שאמרנו כבר, היא התחדדה במידת הטהרה. כבר אז האהבה, אהבת האמת, הלכה והתבררה לנו. עסקנו במידת האהבה, הטהרה. אבל האהבה עולה כיתה. אהבה מתמלאת בלמידה, עמל תורה, ובעקבותיה נחת הרוח. מה אנחנו בעצם לומדים? לא מדובר פה על לימוד פרטי המצוות. לימוד פרטי המצוות, אדם כבר בזהירות הוא למד את כל הלא תעשה. בזריזות הוא למד כבר את כל המצוות עשה. ובוודאי בנקיות. כבר למד כל הפרטי דקדוקי הדינים, כל המצוות עשה והלא תעשה, וגם את כל המידות, של המידות הרעות, המידות הטובות. זאת אומרת, לא מדובר פה על ידע, על לימוד של פרטים. אז על מה הוא צריך לדון? מה הלימוד כאן? מה לתורה פה? אלא שמאחורי הפרטים יש מה שנקרא רוח. מה זה הרוח? הרוח זה מה שאנחנו רואים גם היום בעברית, רוח הדברים. רוח הדברים זה הכיוון הכללי, המגמה שעומדת מאחורי הרבה פרטים. אדם לומד הרבה פרטים, אוסף עכשיו יותר פרטים, עכשיו אומר, מתוך כל הפרטים האלו אני מנסה להבין, לדון, לעיין, זה דורש עיון, עמל, מה הרוח? מה בעצם הרעיון הכללי, מה המגמה, מה הנושא פה שעומד מאחורי הכללים. בשביל... בשביל מה? בשביל מה לדעת מה הרוח, מה המגמה שמאחורי כל הפרטים? כי אין את כל הפרטים, הכל בסדר. כי מישהו שיש לו הרבה אהבה, אז הוא לא רק עושה מה שהשני רוצה. הוא רוצה לרדת לסוף דעתו שלי, או האהוב שלי. מה הרוח? מה הרוח? מה רוחו? שלכל אדם יש רוח. כתוב על יהושע בן נון, שיטה ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. לא זה כנגד רוחו. מה הנושא שלו? מה מעסיק אותו? מה חשוב לו? מה הרצונות שלו? ויש את הרוח של הקדוש ברוך. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה בעצם, מה הוא רוצה בכל הפרטים, בכל הדינים, בכל המצוות? אני לומד, לוקח נושא, אני לוקח נושא מסוים, לומד את כל ההלכות, כל הדינים, את כל הסוגיות, ואז הוא שואל, טוב, מה החוט המקשר? מה בעצם אני רואה מכל זה? מה הרעיון הכללי שעולה מכאן? כיוון שאדם עמל והוא מצליח להבין את הרעיון הכללי, אז עכשיו הוא יכול ליזום יוזמה שהיא לא מפורטת, שלא כתובה. כיוון שהוא עלה על רוח, הוא יודע מה הרוח. אם זה הרוח, זה הכיוון, אז אני יכול לעשות עכשיו ליזום איזה מצווה, דין, הנהגה, מיוזמתי, שהקדוש ברוך הוא לא ציווה עליה, ואני מבין שהיא המשך של אותה רוח. אז אני מעריך שהקדוש ברוך הוא היה רוצה גם את זה. למה לעשות את זה? כדי לאפשר לרוח להתבטא בעוד נושא. הרוח מתבטא במצוות. אבל יש חלקים בחיים שהמצוות לא אמרו עליהם כלום. שאין הגדרה הלכתית לגביהם. אבל אם אני לומד את הרוח, אם אני מבין את הרוח, אז אני יכול עכשיו למלא את אותם חללים שהמצוות לא סימנו, למלא אותם גם במצוות, שאני יוזם אותם, ואני מעריך שזה מה שהקדוש ברוך הוא גם היה רוצה פה. אני אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן.
זה לא
בלתי עושה. למה? כי זה המשך של הרוח. זה נקרא נחת רוח. מה זה נחת? שהרוח מקבלת יישום, נחת, חיטה. היא מתקבעת, היא משפיעה על המציאות. כמו שמטוס נוחת. יש לו השלכה על המציאות, השלכה על החיים. אז יש רוח, יש את החיים. אז הרוח הזאת השפיעה על החיים בכמה מקומות במצוות. אבל יש מקומות שהיא לא השפיעה על החיים. כי אין לגבי מצוות עשה ולא תעשה. אבל אני יודע מה הרוח, ואני יודע מה היא הייתה רוצה להשפיע על החיים. תלכות. אז אני יוזם מצוות עשה או לא תעשה, בשביל שהרוח תהיה יותר נוכחת, יותר ניכרת, יותר מתממשת בחיים. אני אתן דוגמה מדברים שהוא ידבר בהמשך. בשולחן ערוך, הלכות יום שישי, תופסות אולי סימן אחד. מסכת שבת, הלכות יום שישי, זה מעט מאוד. מה עושים ביום שישי? לא כתוב מעט מאוד, מה עושים? אין מצוות על יום שישי. על שבת יש מצווה, לעשות גידוש, לא לעשות. מה עושים ביום שישי? לא כתוב. כתוב צריך לכבד את השבת. אבל מה עושים ביום שישי? האם ביום שישי אפשר ככה, ככה? לא כתוב, אין הלכות. מעט מאוד הלכות. כתוב, לא לנסוע רחוק ביום שישי, לא, כל מיני דברים כאלה. אבל מה עושים ביום שישי? עכשיו, ביום שישי, נגיד שבת נכנסת בשבע בערב, אדם קם בבוקר ביום שישי בשבע בבוקר, יש לו עכשיו 12 שעות. מה עושים? ההלכה לא אומרת כמעט כלום. אפשר לטייל חצי יום, אפשר לעשות קניות חצי יום, אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל אם אני לומד מה זה שבת, אני לומד טיפה, קצת הלכות שאני אמור לגבי יום שישי, אני יכול לנסות לצייר רוח, או את הרוח, מה, איך הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיראה יום שישי. הוא לא פירט, בשבת הוא מאוד פירט, יש המון הלכות, אבל ביום שישי אין הרבה דברים. אז שם יש איזה חלל ריק. אז החסיד מזהה את החללים הריקים. בשבת יש מספיק. הוא מזהה פה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו מדי. אין הרבה סימנים בשולחן ערוך. אין הרבה דפים בשושלת. יש פה איזה חלל ריק. מה קורה שם? הוא מזהה את החלל הריק, והוא רוצה עכשיו להגיד מה הרוח של ריבונו של עולם חושבת על יום שישי. והוא מעמיק ברוח, ואז הוא יוזם יוזמה וצובע את יום שישי בצבעים מסוים, יוצא רק בדרך כלל. זה, הוא לא מחייל את כלל ישראל, זה הוא מחליט אישי. והוא מחליט על עצמו איך הוא רוצה שיראה יום שישי. זה נקרא חסיד. הוא ממציא, הוא לא ממציא סתם. הוא מעיין ברוח, ועכשיו הפך יום את יום שישי ליום שמתגלה בו מגמה. מתגלה בו איזה רעיון, יום שישי. הוא עושה כל מיני דברים. או לא עושה, קורא בכלל. דוגמה שהוא יריב להמשך. זו דוגמה שמאוד ממחישה, כי באמת יום שישי סובל מסוג של וקום. קנה מוצאי שבת. הוא כתוב, מה עושים מוצאי שבת? הוא כתוב. הבדלה, ומה עושים? אפשר לעשות כל מיני דברים. אין הלכה. רשמית, לפי ההלכה, אדם סיים מוצאי שבת, סיים את ההבדלה, יכול לעשות מה שרוצה. איזה מלאכות, הכל מותר. אבל הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה, איך הוא היה רוצה שיראה מוצאי שבת? לא כתוב, כתוב מעט מאוד. בקושי, בשולחן ערוך זה, אפילו לא שולחן ערוך זה יש, זה רמה, זה שורה אחת ברמה, איך ראוי שיראה, שולחן ערוך שורה ברמה עוד שתי שורות, זהו. עולם שלם של מנהגים, של מסורות, של יוזמות, שעם ישראל יזם. עולם שלם. וחסידות. יש דברים שעם ישראל לאט לאט קיבל את כל הכל. הפך להיות, כולנו הפכנו קצת חסידים. אבל יש אלו שייצרו את זה, ויש עד היום עוד ועוד אנשים שמייצרים הנהגות חסידות. שמזהים חלל ריק, ממלאים אותו. איך אפשר למלא? זה תמיד חכם, לדעת מה הרוח. מה הרוח, ואז לעשות לה נחת. להנחית אותה. לאפשר לה להתגלות, להתממש במקום שעד היום לא היה לה מימוש. כי היא לא היה שם מצוות.
מה
זה,
אדם
שתמיד
חכם
יעבור
את הכל לנסות לעשות את זה, או שכל אדם צריך לנסות?
לא, צריך תמיד חכם, כי אולי אתה לא יודע מה הרוח. אז יכול להיות שאתה יוזם יוזמה, בכלל זה לא הרוח. אז יכול להיות שאתה טועה בגדול. אתה תיזום יוזמות שהן בכלל הפוך מכל הכוונה. וזה צריך להיות תמיד חכם, זאת אומרת לראות, להכיר את הפרטים היטב, ולעמול, כלומר לברר את רוח הדברים, להכיר טוב, ואז ליזום. לפעמים הדבר מאוד כל כך הוא קלה למשהו כל כך אמיתי שלאט לאט עם השנים זה הפך להיות נחלת הציבור. אבל זה דברים שנשארו נחלת יחידים. והרבה דוגמאות. וכמו שאומר כאן, יש דברים של מצוות, הן ידועות, חובתן ידועה. אבל מה שמפורסם הוא יודע, ויש דברים, הוא אומר, שאין להם חיוב, אין מצוות. אבל אבא שלו אמר פעם אחת בחצי דיבור. פיתוי קטן. אבל הוא כבר בן, מה זה בן? בינה. הוא מבין, מבין דבר מתוך דבר. מבין דבר, מבין מה מפלפל. אם אבא אמר ככה, ננסה להבין את דעתו, ננסה להבין היכן דעתו של אבי בנותה, מה הרוח, מה הרוח האלה, שלא נאמר בפירוש, ננסה לדון, זה חכם. ואז, אין דברים מפורשים, אבל הוא מבין, דן על דעת המצווה, ויוזם יוזמה. נחת לרוח. אבל שחסיד זה מישהו שהוא מאוד יוזם, מאוד יצירתי. הפוך מתדמית של החסיד, שעמי הרצות חושבים, שחסיד זה אדם שעסוק בחיסול עצמי. חסיד זה אדם שעסוק בלבטל את השכל שלו ואת הרצונות והרגשות שלו והאישיות שלו. בדיוק הפוך. חסיד זה אדם מאוד יוזם, מאוד יוצר, מאוד חושב, מאוד חדשן, מאוד פורה. מתוך זה שהוא מאוד מאוד אוהב ומבין את דעת עליון. חסידות, חסד זה התפשטות. חסד זה דבר שרצון להתפשט, לגמול חסד. זה מעבר לדין, יש את הדין, יש את החסד. מה זה חסד? אני לא חייב. אני מתפשט אל מעבר לחובה. זה חסד. לא צריך, אני מרחיב. הרחבת השורות, הרחבת הנוכחות של הרוח בעוד מרחבים בחיים. כן, אז גם המקרה הזה יקרה למי שאוהב את בורו. תהיינו על המצוות אשר ציוויון גדול, לגילוי דעת, הוא נעזר במצוות, הוא לומד ש"ס, הוא לומד פוסקים, ובעזרתם הוא עכשיו לומד מה הרעיון אבל, מה הרצון. לדעת אל מה נוטה רצונו בחפצו לדרך, מה הרוח. ואז הוא לא מסתפק מה שאין לו מפורש, הוא לא פותר את עצמו מה שמוטל. עד רבה, כיוון שמה נמצא שחפצו לדרך נוטה לזה, אז יש לי לעיניים, כן, יש לי פה איזה קריאת כיוון, להרבות בזה העניין, להרחיב, זה החסד, להרחיב עם מקומו, להרחיב עוד ועוד, זה נקרא נחת לרוח. להרחיב לעוד נושאים שעד היום לא טופלו, שלא התגלתה בהם הרוח, זה החסד. עוד, 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 להתפשט. בכל הצדדים, שאפשר לדון, שרצונו יתברר חפץ. אמר שזה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. זה נקרא נחת רוח, לרצון. נמצא הכלל החסידות, שבהגדרה הרחבה. חסיד מרחיב. זה הפוך מהתדמית. התדמית של חסיד זה לבטל, בדיוק הפוך מהתדמית, זה להרחיב. להרחיב בעוד ועוד ועוד צדדים וכמה שאפשר. עוד ועוד ועוד. לא כתוב בהלכה איך אמור להיראות ארון קודש. אבל עם ישראל מתנהג בחסידות. אנחנו מעריכים. בטח, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה, איך הוא היה רוצה שיראה ארון קודש. אמרו, זה הערכה. ולפי זה, עם ישראל יוזם יוזמה. לא חייבים. מצד הדין. מצד הדין, צריך ארון. איך נראה ארון, זה לא כתוב. אבל אנחנו מבינים שאם ארון בבית, ארון הברית בבית המקדש, היה מצופה זהב, היה שם זהב מבפנים, זהב מבחוץ, וכפורת מזהב, וזה מזהב, וכל כך הרבה זהב, אז אנחנו מלומדים מזה מה בטח הקדוש ברוך הוא רוצה שיראה ארון, ארון של ספר תורה ובכנסת. זה חסידות של כלל ישראל. אותו עיקרון חסיד עושה את הרבה תחומים בחיים שלו. זאת אומרת שהחסידות זה פרישות הפוכה. הפרוש הוא גם החכם הרואה את הנולד, אבל הוא רואה את הנולד במובן השלילי, כלומר, מה לא? פה זה חכם חיוב. אני מוסיף, להוסיף על המפורש, ממה שדנים על המצווה, על מעבר. מה חתרוח לפעמים לדבר? זה חוכמה. כי גם בפירוש אומר שאי אפשר להיות פרוש ולהיות חכם, ופה צריך עוד יותר להיות חכם. קודם כל נדרשת פה הרבה אהבה, כי זה יוזמה, זה לא רק אימנות, וכשיוזמים ולא נמנעים, גם לוקחים סיכום. כשאתה נמנע, אתה לא לוקח כל כך סיכום. מקסימום לא עשית. תמיד אדם הוא, זה לא עשה משהו, הוא לא הלך לשם. הסיכון הוא קטן. כשאדם יוזם יוזמה, הסיכון יכול להיות מאוד גדול. כי יכול להיות שאם היוזמה הזאת לא נכונה, עוד שאתה מקלקל, שאתה רועס. אתה בא ומשנה, אתה קובע דברים, אתה פועל. לכן זה מדרגה יותר גבוהה, נדרשת פה ידיעה יותר ברורה, יותר בהירה, ביוזמות חיוביות, מאשר ביוזמות של אימנות, רק לאימנה. כי לאימנה זה קצת שווה תעשה כזה, זה לא, לא עושה. איפה מקומות היוזמה? חלקי החסידות, הראשיים שלושה. היוזמה מתחלקת לשלושה. המעשה עצמו, השני אופן העשייה, והשלישי הכוונה. החלק הראשון במעשה, גם הוא מתחלק כמובן לשני חלקים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו. החלק הראשון שבראשון, כלומר יוזמות מעשיות בן אדם למקום. קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם, עד מקום שיהיה אדם הבא, והם נקראו, קראו חכמים, זכרונם לברכה, שיערי מצווה. אמרו, שיערי מצווה מעכבים את התורנות. מה זה שיערי מצווה? זה הרובד הראשון, 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 הכי בסיסי של חסידות. אנחנו נלך פה מלמטה למעלה. החסידות כמו לכם, החסידות הכי, הכי מינימלית, הכי ראשונית. מושג שנקרא שיערי מצווה. שיערי מצווה, מסביר, גוף המצווה נשלם. יצאת ידי חובה. חסידים מרבים השלמה ולא למעט. השלמה, זאת אומרת שיש דבר שהוא כבר נעשה, ובסדר, אבל אתה רוצה שהוא יעשה עד הסוף. עד הסוף. למה? כי אתה אומר, הקב"ה הוא אמר שהוא רוצה את זה, פה זה מפורש, שערים ניצר, זה מפורש. או דברים שמפורשים בהלכה, אבל הם לא מעכבים. אפשר גם מלעדיהם. אז אני רוצה לקיים את המצווה ואת הדין עד הסוף, כולל הסוף, גם מה שלא לעיכובה. זה מופיע הרבה בעבודות המקדש, אבל זה גם מופיע בהלכה בכל מיני מקומות. למשל, זה מופיע לגבי פרק מילה. יש אדם, מועל קיים את המילה, כבר חתך את העולה. נשאר איזה אור קטן מהעולה נשאר עדיין. מצד הדין הוא קיים את המצווה. רוב האור של העולה כבר נחתך. אבל יכול להיות שיש איזה טיפת אור עולה שלא נגמר. האם המועל חוזר על זה וחותק גם את השיריים הקטנים האלו של העולה שנשארו. זה נקרא שירי מצווה. יש עוד דוגמאות לשירי מצווה, אבל המחנה המשותף שלהם זה הלכה, זה כתוב בהלכה, אבל זה לא לעיכובה. אפשר גם בלי זה. אז החסיד, פה זו חסידות מאוד מתבקשת, מאוד פשוטה, המקבילה הכי ראשונית. כתוב. וכתוב ששיערי מצווה מעכבים את הפורענות. מה זה פורענות? פורענות זה אותם חלקים, אותם אירועים בחיים של המקרה שלט בנו. פורענות זה חוסר השליטה, חוסר ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. נקרא פורענות. פרה, דבר שהוא לא בשליטה, לא בהשגחה. הקדוש ברוך הוא משגיח, ויש זמן שכביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא מסיים את ההשגחה שלו ונותן לה ליד המקרה להתרחש. שאנחנו מתפללים בתפילת הדרך. כן, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מפורענויות המתרגשות ובאות בעולם. יש פורענויות בעולם, תקלות, תאונות. ויד המקרה, זה דברים שקורים במציאות. זה חלק מהסטטיסטיקה של העולם. מה זה הדבר הזה? זה בעצם, כאילו הקדוש ברוך הוא משגיח עד מעגל מסוים, עד רדיוס מסוים, יש איזו רצועה, איזו רצועה שנשארת מחוץ למעגל ההשגחה. משאים אותה ליד המקרה. המקבילה לזה זה עבודת השם. יש את המצוות. המצווה עצמה זה השגחה, מקביל להשגחה. זה אני עשיתי ליקובה, עשיתי את המצווה. יש איזו רצועה קטנה, שהיא לא ליקובה, ואני יכול לעצור כאן, אני יכול להחליט שאני לוקח גם עליה אחריות. אני משגיח גם על זה. אז אם אתה מרחיב את הרדיוס, לא רק על העיכובה, אלא גם מה שרשות, אז הקדוש ברוך הוא מרחיב את ההשגחה שלו מההשגחה הבסיסית שיש פחות מקריות. כי שיערי מצווה זה כאילו רשות, לא חובה, לא מעטר. זאת אומרת, אתה לא חייב לנהל את זה, יכול להשאיר את זה בלי זה, זה גם בסדר. אז הקדוש ברוך הוא גם, יש דברים שהוא לא מביא עליהם, נשאיר אותם ככה. אבל אם אדם מקפיד על שערי מצווה, זה מעכב מידה כנגד מידה את הפורענות. פעם חלקים שיש פחות יד המקרה פחות שולטת בנו. יותר יד ההשגחה, יד ההנהגה, יד השליטה האלוקית נמצאת. אבל זה דבר יחסית בסיסי, זה חסידות מאוד בסיסית, כי זה כתוב בהלכה במפורש. למשל בעבודת הקורבנות, אז אנחנו יודעים שהיו מזים את הדם על המזבח, ושיירי הדם היו שופכים ליסוד, לנקבים. זה לא מעכב כבר. המצווה קוימה, זה את הדם, זהו. זה נקרא שיירי מצווה. זה שהשיריים של הדם שנשארו שופכים, על היסוד זה שיריים. אז זה שהכהן מקפיד לעשות עד הסוף, כי ככה כתוב, ששופך את השיריים שם, אז הוא עושה את זה עד הסוף. זה מעכב את הפורענות. דוגמה נוספת, זה לאדם לחברו. גודל ההטבה לעולם, להיטיב לבריאות ולא מרע. בגוף, בממון ובנפש. ודאי, נו, ודאי שצריך לעזור אחד השני. זה מצוות עשה. זה לא המצאה, ברור, זה מצוות עשה שצריך לעזור אחד השני. זה לא, כן, נכון. אבל יש מצוות עשה שהיא, אתה רואה שמישהו נקלע לבעיה, חייב לכם לעזור. אבל יש הגדלת ראש. לא שמישהו נקלע לבעיה, אני עוזר לו. אלא אני מונע בכלל את הבעיה מלהתרחש. זה מניעה. זה הגדלת ראש. זה אני עושה יותר, אני מרחיב יותר. זאת אומרת, לא רק נמנע מלהזיז, ולא רק עושה טובה, אלא עושה משהו שיגרום לו טובה, או שימנע ממנו נזק. זה חשיבה שזה הרחבת המעגל. זאת אומרת, שהוא מונע ומסיר את הנזק שיכול להגיע. מקל מסע. ואיך אני יכול למנוע ממנו שלא ככה? אני לא חייב. כי עוד לא הגיע נזק, הוא לא במצוקה. פעולת מניעה והוא תורח לעשותו. זה נקרא חסידות. זה כתוב בתורה שצריך לעזור אחד לשני. נכון, אבל התורה לא אמרה הגדרה ברורה עד כמה. היא אמרה, אם אתה רואה את העבדה של החבר שלך, צריך להשיב. אתה רואה את החבר שלך פצוע, צריך לרפא אותו. זה ודאי. יש למנוע בכלל שלא תהיה עבדה. לגרום לזה שלא תהיה לו השבת. זאת אומרת, אני רואה את האופניים של השכן נמצאות בחוץ, הוא שכח להכניס אותם למחסן. לא, זה אין עבדה. אין לי מצוות השבת עבדה. מה עם פה? ליד הבית שלו. אבל אני אומר, הוא עלול להיות. אז אתה מכניס לו פרפניים לשם. זה נקרא חסידות. אתה לא מתקשר אליו, תשמע, שכחת, זה כבר, זה הולך לקליל. זה יותר מאשרת אבדה. אין אבדה, מונע נמצא. לכן אומרת הגמרא, הוא יצטט בהמשך, שהגמרא אומרת בשלישי של בבא קמא, שחסידים ראשונים היו מצניעים, קוצים וזכוכיות וכל מיני דברים כאלו, למנוע נפח. הגמרא אומרת שמי שרוצה להיות חסיד, אי ביי, מן דה ביי למעבר חסידה, לקאי מילי לנזיקין. מה זה לקאי מילי לנזיקין? נזיקין כולם חייבים, זה חובה. לא, לקאי מילי זה כמונה למניעה, למנוע נזק. זה חסיד. הוא יורד לסוף דעתה של תורה, מה התורה בעצם רצתה בדיני נזיקין, בדיני השבת אבדה. בגוף, בממון, למנוע נזקים בכל מה שיוכל, למניעה, ירחיק נזקים שיכולים לבוא מחמתו, ליחיד או לרב. אפילו שאתה אין לזה כאן מצוי, אז אין לי חיוב, כי אין לזה כמצוי כרגע. אבל יכול לבוא לידי כך, יסירים ואגרים. כמו שאמרו חז"ל, אם ממון חברך חביב עליך כשלך, מה זה חביב? זה לא מן הדין. זה לא הלכה. זה אהבה, זה חיבה. זה עולם של יוזמות שמתבקש מהתורה. כן, אנחנו רואים משהו שהוא... זה הרובד הראשון של החסידות. זה רובד מעשי, מתבקש. זה עולה מרוח הדברים. זה שהתורה כל כך אמרה לנו לא להזיק ולשלם על נזק ולשלם עבדה וכל וכל. אני שומע את רוח הדברים. אז אני מגדיל ראש. גם בנפש. משתדל לעשות לחברו קורת רוח שיש בידו. בענייני כבוד ושאר עניינים, כל מה שיודע שינסה לחברו מקבל נחת רוח. מצוות חסידות לעשותו. וכל שכן שלא יצערנו בשום צער. אז ברור שלא לצייר. רק לפעמים צער שהוא מאוד 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 אישי. זאת אומרת, הוא לא צער קלאסי. יש את הצער שכולם מצטערים, ברור לכולם שאתה בא למישהו ונותן לו מכות, הוא מצטער. אבל יש צער, אתה יודע, לבן אדם הזה, מה גורם לו צער. מצד ההיכרות המיוחדת שלך איתו, זה חסידות. כי אתה עכשיו לומד על תכונותיו שלו, ומבין מה ימנע ממנו צער, מה האישיות שלו. או... מה ייתן לו קורת רוח? אז אתה לומד אנשים, אתה מתחיל ללמוד אנשים. מי, זה לא חיוב תורה. תורה לא חייבה אותי להתחיל ללמוד כל אחד ואחד, מי הוא, מה משמח אותו, מה מעציב אותו, מה חשוב לו בחיים או לא, וזה, אין לי חיוב כזה מדאורייתא. דאורייתא יש הגדרות פשוטות, סודיות, זה פרוף, זה עושה צער לבריאות, וזה עושה טוב לבריאות, זה דברים פשוטים. אבל יש דברים שמאוד מאוד מאוד אישיים. להכיר. זאת אומרת, מיטב חסידות עכשיו להרחיב את המעגל ההיכרות שלך עם בני אדם, להתחיל להכיר אותם לעומק. מה היה בטח עושה לו פה? מה היה בטח עושה לו הרבה כמה? זה עולם שלם. שהוא לא מן הדין, הוא מצוות חסידות. להכיר אנשים לעומק. מה בטח אין? עושה לנו הרגשה טובה, כן. אדם יורד לסוף דעתו של חברו, הוא אומר, אני עושה את זה מציין.
אבל למה אין בעיה שהוא קופץ
עם הדריבות? הוא לא קופץ, כי זה משהו שהוא מתבקש בצורה טבעית, הגיונית, הוא לא... זה דבר שהוא נורמלי. בהיגיון הפשוט, או הרגישות הפשוטה מובילה אותו לשם. אבל באמת, אם... הוא יקפוץ מדרגות, זאת אומרת שמרוב רצון לעשות נחת למישהו, אז הוא יעבור על הלכה. אז זה טעות, לכן חשוב להיות תמיד חכם. לפעמים יש רצון טוב מאוד אמיתי, מאוד יפה, שכובש את הלב, אבל אם אני לא לומד הלכה, אז אני יכול לעשות טעויות. לכן צריך לפני החסידות להיות אמת חכם. כי החסידות זה אנרגיה, לא חזקה, זה רצון לעזור, רצון לתת, להעניק, לראש גדול, זה אנרגיה מקסימה. אבל לא בגלל שזה אנרגיה כל כך חזקה, צריך לוודא שאנחנו יותר ממעלה. ולא מרוב רצון טוב, מראש יותר מדי גדול, עבר מעולה לך. מצוין, רק צריך לשים לב שלא עובד מעליו. לכן כן חשוב שיהיה לא להיות המארץ. אנחנו מכירים הרבה רצונות טובים והגדלת ראש, ובסוף, אבל היו עבור על הלכה, שלא קיימו את המצוין, עשו עבירות. תמיד צריך לדעת ההבחנה, מה העיקר הדין ומה הרשות. וכשמתשתשת ההבחנה, אז לפעמים יש טעויות. ובגלל הרשות היא כל כך קפסה את הלב, שעיקר הדין נשכח, או הרוח, או לא קיימו. כל זה מוביל אותנו למושג שנקרא גמילות חסדים. גמילות חסדים אין לה הגדרה, היא דבר שיש לה המון המון מרחב יוזמה, וחז"ל מאוד הרחיבו בשבחה ובחובתנו. והדוגמה הכי גבוהה, אומר הרמח"ל, של גמילות חסדים זה רדיפת השלום. מה זה לרדוף שלום? הטבה כללית בין כל אדם לחברו, שזו המעלה הכי גדולה. כי לעשות שלום, זאת אומרת שאתה יורד לסוף דעתם של שני אנשים, יוצר אמון באופן כזה שאתה מצליח ליישב אותם אחד עם השני לסביעות רצונם. זאת אומרת, נדרש פה השקעה אדירה. לעשות שלום זה השקעה נפשית אדירה. אתה צריך לשמוע כל אחד, להבין אותו, להבין מה הוא מטריד אותו, מה הוא רוצה, ולמצוא פתרון תוך כדי זה שאנשים מאמינים לך, שם בחיימון. אהרון הכהן, כן, הוא חסיד. תומך ויורך לאיש חסידיך, אז הוא עושה שלום. אוהב שלום, רודף שלום. משימה ענקית. זה דורש המון המון היכרות של בני אדם. זה דבר שגוזל המון המון אנרגיות בשיח שלו. בשביל לעשות שלום צריך להשקיע המון זמן, המון כוחות נפש, זה לא מאוד פשוט בכלל. מה מניע? ממה זה בא? אתה לא חייב. שיהיה הריבובה שלהם שהם רבים, מה אתה רוצה? מה תפתור את כל המוזים עם כל האנשים? אם יהיה סכסוך משפטי, אני אבוא אולי לבית דין, אני אדון אותם. אבל בינתיים, מה אני צריך לעשות שלום? לעשות שלום זה כדי למנוע שהם יבואו לבית דין, פעולת מניעה, שלא יגיעו לי למצב של בית דין. אמת ומשפט שלום שפטו בשערכם. זאת אומרת שהדיין הטוב, הדיין האידיאלי, מונע מציאות של משפט. מונע דין, זה נקרא חסד. לפנים משורת הדין. מה זה לפנים משורת הדין? שבכלל לא צריך להגיע אל הדין, איך עושים את זה? הפשרה, זו עבודה קשה. תצליח להשכין שלום באופן כזה שכבר לא צריך להגיע לדין. אחד מידת החסד. חסד כזה שכבר לא צריך להגיע לדין. אז לכן זה שלום, זה אישה כאן גילות חסדים. למנוע בכלל הגעה לדין. יש לנו בית דין ביישוב לדיני ממונות. פעם
פעם ב... אני חושב, לא תמיד אני אשתי זמן את זה, לפעמים אני... בדרך כלל אני אין לי זמן את זה, אבל לפעמים אני מסכים לשבת בבית דין הזה. לפני כמה זמן היה... ישבנו בבית דין, וכל... התברר תוך כמה דקות שבעצם אין שום תביעה. זאת אומרת שאין פה תביעה ממונית. וכל התביעה הייתה, כל הנושא היה שלום. שני אנשים פשוט הם רבו אחד עם השני, אבל האמת אין, 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 אין תיק ממוני. ובסוף יצא שהשקעת הזמן והשעות בדבר הזה הייתה הרבה יותר ממקרים אחרים שישבנו בדין, שהיה שם תביעה ממונית. זה מלא יומן. אבל בסוף להשקיע שלום זה הרבה יותר קשה, או שהרבה יותר שעות וזמן וכוחות נפש מאשר לסגור ככה בדיון בממונות, תוך שעה סוגרים עניין. תראי, בבית דין שעה, שעה גומרים, שעה זה לקח 3 שעות. משקיעים שם יותר קשה. אבל זה פעולת מניעה. מצד הדין, אתה פוסק את ההלכה, אומרים אנשים לתמות. אבל זה לא חסידות. חסידות זה להשקיע שלום, או זה לא משהו אחר. חובתו של הדיין בישראל. מהרמב״ם שלכם מסכת אבות ממוקמת בסדר נזיקי, כי זה חלק מחובת הדיין. להצליח להשכין שלום, לעבדת לסוף דעתם של הנכים. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.